שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קי"ב במסכת בבא קמא. היום יש לנו לימוד קצת ארוך, נתחיל בתחילת פרק הגוזל ומאכיל, בתחילת העמוד הקודם, ונסיים בשליש העליון של עמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות. היום אנחנו לומדים מתחילת פרק הגוזל ומאכיל, זה נמצא בתחילת עמוד הקודם, ונסיים בשליש העליון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נראה את המשנה הראשונה ונדבר עליה, בחלק השני נראה נושא אגבי. אז החלק הראשון אומר את המשנה, הגוזל ומאכיל את בניו או הניח לפניהם, הם פטורים לשלם. כלומר, אם אדם גזל נגיד פרה, ואז הוא נתן את זה לבנים שלו לאכול, או שהוא מת והוא הוריש את זה לבנים שלו, בשני המקרים האלו גם האכיל אותם וגם הניח לפניהם, כלומר הוריש להם, בשני המקרים הם פטורים מלשלם. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו את הדיון על זה נחלק לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על המקרה הראשון שהוא נתן להם לאכול, בסעיף השני על המקרה השני שהוא הוריש להם, בסעיף השלישי נראה שתי ברייתות שומרות טיפה אחרת מהמשנה, ובסעיף הרביעי נראה דיון על איזשהו פרט מהדיון שנראה. אז סעיף ראשון, כאמור, אדם גזל והאכיל בזה את בניו, הם פטורים. עכשיו רק נדגיש, רק הם פטורים. הגזלן עצמו כמובן חייב, והנגזל יכול לתבוע אותו. כל מה שהמשנה מלמדת זה שאת הילדים הוא לא יכול לתבוע. עכשיו, זה מה שכתוב במשנה, ועוד רגע נבין גם למה, אבל קודם בואו נראה את הקושייה של הגמרא, וזה שמקשה הגמרא מהמשנה על רב חיסטה, שהוא דיבר בדיוק על אותו מקרה, רק שהוא אמר שהם דווקא חייבים, כלומר שהנגזל יכול לתבוע גם את הילדים. איך זה מסתדר? מסבירה הגמרא שבמשנה שלנו מדובר שהיה ייאוש, ואילו רב חיסטה דיבר שלא היה ייאוש, וזה בעצם גם מסביר לנו את המשנה. כלומר, למה במשנה הם פטורים? כי בעצם במשנה, מאז הגזלה, קרו שני דברים, גם הבעלים התייאש, וגם הוא הכיל בזה את בניו, וכרגע הגמרא מבינה שכשיש גם ייאוש, וגם מישהו אחר אכל את הגזלה, אז אותו אדם שאכל הוא פטור, לכן הבנים פטורים. לעומת זאת, מה שרב חיסטה אמר שהם חייבים, זה כשלא היה ייאוש, אלא הם רק אכלו, ובמקרה כזה אין שום דבר שפוטר אותם, והם חייבים. אז זה בעצם ההסבר של המשנה לפי רב חיסטה. שוב, אדם גזל ולא אכל בעצמו, אלא האכיל את בניו, או גם האכיל מישהו אחר, זה לא משנה. אם היה ייאוש, אז ייאוש פלוס מישהו אחר אכל, אז אותו אדם שאכל פטור. אם לא היה ייאוש, אז אותו אדם שאכל חייב. עכשיו, בסוגריים, בואו נקפוץ לרגע על שני עמודים, עד קי"ב עמוד א', חמש שורות מלמטה, שם גמרא מביאה ברייתא תנו רבנן, שגם מביאה מקור למה שהרגע אמרנו, שאם היה ייאוש פלוס מישהו אחר אכל, אז אותו אדם שאכל פטור, הברייתא לומדת את זה מי, והשיב את הגזלה אשר גזל, והיא אומרת, מתי צריך להשיב? רק אם היא קיימת, אבל אם אכלו אותה, אז לא. והגמרא מבינה שמין הסתם לא מדובר על הגזלן עצמו, שהוא כן צריך להשיב גם אם הוא אכל, אלא כנראה מדובר על מישהו אחר שאכל, וזה בעצם המקור, שמישהו אחר אכל, הוא פטור. לפי רב חיסטה כאמור, זה דווקא אם גם היה ייאוש. בהמשך נראה דעה שזה גם בלי ייאוש. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון. לסיכום, בינתיים למדנו לפי רב חיסטה, שאם היה ייאוש ומישהו אחר אכל, הוא פטור מלשלם. הסעיף השני מחזיר אותנו שוב לקי"א עמוד ב', לשליש העליון, ועכשיו נראה את הקטע הבא במשנה. וזה שאמרה המשנה שגם אם הוא גזל והניח לפניהם, כלומר הוא מת והוריש להם, גם אז הם פטורים. ולמה? אז כאן יש שני הסברים, רמי בר חמה ורבה, ושימו לב ששני מבינים במשנה, כמו שהבנו גם בסעיף הקודם, שמדובר כאן שהיה ייאוש, אבל ייאוש בפני עצמו זה עדיין לא מספיק בשביל לפתור את הבנים, צריך להוסיף לזה עוד משהו. אז מה זה עוד משהו? אז כאן יש הבדל בין רמי בר חמה לרבה. רמי בר חמה מוסיף לזה שינוי רשות, רבה מוסיף לזה שהם אכלו. כלומר, עוד פעם, רבי בר חמה אומר שבעצם מה שהיה כאן זה ייאוש ושינוי רשות. מה השינוי רשות כאן? עצם זה שהוא מת והם ירשו אותו, כי רבי בר חמה מבין שיורש זה כמו לוקח, כלומר, זה כמו אדם שקנה, זה נחשב שינוי רשות, וייאוש פלוס שינוי רשות קונה, והם לא צריכים להחזיר את הגזלה, אפילו אם הגזלה בעין, זה רבי בר חמה. רב לעומת זאת אומר שכאן אין שינוי רשות, כי לדעתו יורש הוא לא נחשב לוקח, אלא הוא פשוט ממשיך את אבא שלו, זה לא נחשב שהיה כאן שינוי רשות לפי רבה, אלא מה רבה מוסיף כאן בשביל שהייאוש יקנה? מה שרבה מוסיף זה שהבנים לא רק ירשו, אלא גם אכלו. כך שבעצם גם כאן, כמו ברישה, היה ייאוש פלוס אכילה, ולכן הם קונים, זה ההסבר של רבה. אז שוב, בואו נסכם. ברישה מדובר שהיה ייאוש פלוס שהם אכלו, ולכן הם פטורים מלשלם. בסייפה, לפי רבה זה בעצם אותו דבר בדיוק, רק שאבא לא נתן הם אלא הוריש להם, אבל זה אותו עיקרון, היה ייאוש פלוס שהם אכלו, ולכן הם פטורים. לעומת זאת, לפי רמי בר חמה, הסייפה זה משהו אחר, והם לא אכלו את זה, אלא מה שהיה זה ייאוש פלוס שינוי רשות, כי לדעתו ירושה זה שינוי רשות, ולכן הם פטורים. אלה שתי הסיבות בסייפה, עוד פעם אחת בשביל שנזכור, אז שוב, לפי רמי בר חמה, זה היה ייאוש פלוס שינוי רשות, והם פטורים לשלם אפילו שהגזלה עדיין קיימת. לפי רבה, זה ייאוש פלוס שהם אכלו את זה, ולכן הם פטורים. אבל אם זה היה קיים, באמת הם היו צריכים להחזיר. אלה שתי הסיבות, ועכשיו נקשה על רבה מעוד משפט אחד שעוד לא ראינו במשנה. וזה שהמשנה סימה ואמרה, ואם היה דבר שיש בו אחריות, אז הם חייבים לשלם. מה הכוונה אם היה דבר שיש בו אחריות? אז רבי מבין שהכוונה היא למשל אם האבא גזל פרה שחורשת, והוא הוריש את זה לבנים, שעל זה אומרת המשנה שבמקרה כזה, כיוון שכולם יודעים שזה הפרה של הנגזל, והם יראו את הילדים חורשים בזה, אז יהיה ביזיון גדול לאבא שנפטר, כי כולם יגידו, תראו מה זה הילדים של הגזלן הזה חורשים בפרה שהוא גזל, איך הם לא מתביישים. במקרה כזה, אז למרות שעקרונית הם פטורים לשלם, בכל זאת הם צריכים לשלם משום כבוד אביהם. זה מה שכתוב לכאורה במשנה לפי הסבר של רבי, ולפי הסבר הזה יוצא שמדובר כאן בגזלה שהיא כן קיימת, שהם לא אכלו אותה. אז לפי רבי בר חמה זה מעולה, כי הוא באמת אומר שהיא קיימת, והיתומים קונים בייאוש ושינוי רשות, אבל לפי רבי שאומר שהם פטורים כי היה ייאוש פלוס שהם אכלו את זה, הרי כאן מדובר שהם לא אכלו. זאת הקושייה על רבי, ועונה רבי באמצע קופי דלף עמוד ב', אני מסביר את המשפט הזה אחרת. כלומר, רבי כאמור הסביר שהכוונה היא שיש כאן פרה שכולם רואים אותה ויודעים שהיא גזולה וזה מבזה את האבא הגזלן. לעומת זאת, רבי מסביר, מה פתאום? המשנה התכוונה למשהו אחר לגמרי, וזה שלמרות שעקרונית היתומים פטורים, אומרת המשנה שאם בנוסף לגזלה, האבא גם הוריש להם נכסים שיש בהם חיות, כלומר קרקע, אז היתומים צריכים לשלם מהקרקע, כי הקרקע משועבדת לגזלה, לזה המשנה התכוונה, אבל הגזלה עצמה כבר לא קיימת לפי רבי, ולכן עקרונית הם פטורים, ורבי גם הוכיח את ההבנה שלו במשנה מברייתא של רבי יושעיה, שדי חוזר על המשנה, אבל עם שינוי קטן שהוא ממש כמו רבי, כלומר שאומרת הברייתא שאם הוא גזל וניח לפניהם, אז אם הגזלה קיימת, אז הם כן צריכים להחזיר, ורק אם הגזלה לא קיימת, כלומר הם אכלו אותה, רק אז הם פטורים כמו שאמר רבי, וממשיכה הברייתא שאם האבא גם הוריש להם נכסים שיש להם חיות, כלומר קרקע, אז הם משלמים מזה, בדיוק כמו שאמר רבי, ועד כאן עיקר הסעיף השני. אז עוד פעם, בואו נעשה סיכום של הסעיף הראשון והשני. בסעיף הראשון המשנה אמרה שאם הוא גזל ואז האכיל אותם, אז הם פטורים מלשלם, והסברנו לפי רב חיסטה שזה כי היה ייאוש, פלוס שהם אכלו, אז הם פטורים. בסעיף השני הוא גזל והניח לפניהם, אז רמי בר חמה אמר שכאן זה הסבר אחר, וזה שזה ייאוש פלוס שינוי רשות. לעומת זאת רב אמר שזה בעצם אותו מקרה כמו ברישה, שהיה ייאוש פלוס שהיתומים אכלו, אבל אם הם לא אכלו, אז באמת הם יהיו חייבים. וראינו שבמשפט האחרון של ואם היה בו דבר שיש בו חיות, אז הם חייבים, יש בזה שני הסברים, אחד לכל דעה, ועד כאן כאמור עיקר הסעיף הזה. אבל עוד לא סיימנו את הסעיף הזה, אנחנו כרגע שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, במילים אמר מר. כאמור, רב עכשיו הביא ברייטה של רבי יושעיה שהלכה לשיטתו, אבל הברייטה כמובן צריכה להסתדר לא רק לשיטתו, אלא גם לשיטת רמי בר חמה. אז בוא נראה איך זה מסתדר. אז עוד פעם, בוא רק נזכר מה הברייטה אמרה. הברייטה בהתחלה אמרה בדיוק כמו המשנה, שאם הוא גזל והכיל את בניו, אז הם פטורים. אחרי זה אמרה עוד פעם כמו המשנה, ועם שינוי קטן, אם הוא גזל והניח לבניו, כלומר הוריש להם, אז המשנה פשוט אמרה שהם פטורים, אבל הברייטה אמרה שזה תלוי. אם הגזלה קיימת, אז הם חייבים. אם היא כבר לא קיימת, אז הם פטורים. זה מה שכתוב בברייתא, וכאמור, רב הסביר שזה בדיוק כמו המשנה, שמה שפותר אותם גם ברישה וגם בסייפה, זה ייאוש פלוס שהם אכלו את זה, והגמרא כאן אומרת שגם רב חיסטה סובר כך, שהברייתא מדברת אחרי ייאוש, וייאוש פלוס אכילה, זה מה שפותר אותם מלשלם, ולכן ברישה כשהוא אכיל אותם, הם פטורים. בסייפה, אם היא קיימת, כלומר, הם לא אכלו, אז הם חייבים, כי ייאוש בפני עצמו לא פותר. אם הגזלה כבר לא קיימת, כלומר, הם כן אכלו, אז יש כאן ייאוש פלוס שהם אכלו, הם פטורים, וככה בדיוק רב כאמור הסביר את המשנה. בקיצור, לפי רב ורב חיסטה, הברייתא בדיוק כמו המשנה, מה שפותר אותם מלשלם זה ייאוש פלוס שהם אכלו. רמי בר חמה לעומת זאת, הוא לא יכול להסביר כך את הברייתא. למה? כי הרי במשנה רמי בר חמה הסביר שלם אם הוא הוריש להם הם פטורים, לא כי הם אכלו, אלא כי יש כאן ייאוש פלוס שינוי רשות, ואז הם פטורים אפילו אם הגזלה עדיין קיימת. לעומת זאת בברייתא הרי כתוב שאם היא קיימת הם צריכים להחזיר, ורק אם היא לא קיימת הם פטורים להחזיר. אז איך רמי בר חמה הסביר את אותה ברייתא? אומרת הגמרא, הוא יסביר שבברייתא לא היה ייאוש. כלומר, בניגוד לרב ורב חיסטה שהסבירו שגם בברייתא היה ייאוש, והיא כמו המשנה, רמי בר חמה אומר שהמשנה והברייתא לא באותו מקרה. המשנה מדברת שהיה ייאוש, ולכן ייאוש פלוס שינוי רשות קונה ולכן הם פטורים, אפילו אם היא בעין. לעומת זאת בברייתא, פשוט לא היה ייאוש, ולכן הם לא קנו בייאוש פלוס שינוי רשות, אלא מה בכל זאת לפי רמי בר חמה כן פותר אותם בברייתא? מה שפותר אותם זה שהם אכלו, אפילו בלי ייאוש. כלומר, לדעתו, הפטור הזה של מישהו אחר אכל, זה לא רק אם היה ייאוש קודם, אלא אפילו אם לא היה ייאוש, אם מישהו אחר אכל את הגזלה, הוא פשוט פטור. זה הספר של רמי בר חמה לברייתא במקרה של הסייפה, שהוא הוריש להם, שמדובר שמחלו ועצם האכילה פותרת גם בלי ייאוש, וממילא גם ברישה שהוא הכיל אותם, גם כאן מה שפותר לפי רמי בר חמה, זה עצם זה שמישהו אחר אכל, זה פותר כאמור גם בלי ייאוש. עד כאן רמי בר חמה, ושוב לסיכום, עכשיו זה כבר מאוד פשוט, לפי רבה, גם במשנה וגם בברייתא, מה שפותר זה ייאוש פלוס שמישהו אחר אכל, כלומר היורשים, לעומת זאת, לפי רמי בר חמה, יש כאן שני פטורים שונים. במשנה, במקרה של הניח להם, אז הפטור הוא ייאוש פלוס שינוי רשות, ואז הם פטורים אפילו שהם לא אכלו. לעומת זאת, ברישה במשנה, וברישה ובסייפה בברייתא, הפטור הוא לא מצד ייאוש פלוס שינוי רשות, אלא גם אם לא היה ייאוש, הם פטורים, פשוט כי כשמישהו אחר אוכל, הוא פטור, למדנו את זה מקודם מהפסוק, ועד כאן, הסעיף השני, סיכמנו את רב ורב חיסטה מול רמי בר חמה, והגענו לשורה האחרונה בעמוד הקודם. בשביל הסעיף השלישי נעשה עכשיו דילוג מהשורה הראשונה בעמוד א' ועד השליש העליון של העמוד, וכאן הגמרא מביאה עוד שתי ברייתות, ברייתה אחת במילים תנו רבנן וברייתה שנייה זה במילים תן יעידך, ושתי הברייתות בהתחלה אומרות כמו המשנה והברייתה הקודמת שאם הוא גזל והאכיל אז הם פטורים, אבל לגבי גזל והניח אומרות הברייתות שהם חייבים. זה תחילת הברייתה, הגמרא לא מתמקדת בזה, היא עוברת להמשך הברייתה, אבל בואו בכל זאת נסביר איך יכול להיות שאם הוא אכיל אותם הם פטורים, אבל אם הוא הוריש להם אז הם חייבים. אז לפי רבה, שכמו שסיכמנו, מה שפותר אותם זה רק אם היה גם ייאוש וגם אם אכלו, אז נעמיד את הברייתות שכן היה ייאוש, וממילא ברישה שהיה ייאוש פלוס אכילה אז הם פטורים, ואילו בסייף נעמיד שהם לא אכלו אלא היה רק ייאוש ולכן הם חייבים, זה לפי רבה. לעומת זאת, לפי רמי בר חמה שאפשר לפתור אותם בשני מסלולים, או ייאוש פלוס שינוי רשות, או אכילה בפני עצמה גם בלי ייאוש, אז לדעתו נעמיד את שתי הברייתות שלא היה ייאוש, וממילא ברישה שהוא אכיל אותם אז אכילה בפני עצמה פותרת, ובסייף נעמיד שהוא לא אכיל אותם, כך שבסייף לא היה לא ייאוש ולא אכילה, ולכן הם חייבים. זה הסבר למה שתי הברייתות מחייבות כשהוא הניח בפניהם, בניגוד למשנה ולברייתה הקודמת שראינו, וזה כאמור בקצרה ששתי הברייתות מדברות שפשוט בסייפה הם לא אכלו, ולפי רמי בר חמה גם לא היה ייאוש, ולכן בסייפה הם חייבים. בהמשך הגמרא, הגמרא מביאה תוך כדי הדיון את רב פאפה, שבעצם אומר את זה. הוא אומר שבברייתות מדובר שהם לא אכלו. אז עד כאן הבנו את החלק הראשון של הברייתות, שכאמור הגמרא לא ממש עוסקת בהם, אלא היא עוסקת בהמשך הברייתות. וזה שבברייתות עולה שיש שני מצבים שבהם גם בסייפה הם יהיו פטורים. מצב אחד זה בברייתה הראשונה, וזה שאם היורשים אומרים לתובע, תקשיב, אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו הרי לא יודעים חשבונות שחישב עמך אבינו, הרי אולי הוא כבר שילם לך, אין לנו איך לדעת, במקרה כזה אומרת הברייתה שהם פטורים. זה מקרה אחד, אבל הגמרא מקשה על זה, מה פתאום שהם יהיו פטורים? הרי התובע הוא יודע, והם לא יודעים. אז זה נקרא ברי ושמה, ובמקרה כזה של ברי ושמה, שהם מודים שאבא גזל, כלומר הם מודים לעצם התביעה, והם רק לא יודעים אם הוא שילם, במקרה כזה לפי כולם, ברי ושמה, ברי עדיף, אז למה הם פטורים? אלא מתקן רבה שכאן באמת גם הם טוענים טענת ברי, כלומר הם אומרים, אנחנו יודעים שאבא שילם לך, ולכן הם פטורים. אגב, הראש אומר שזה דווקא במקרה שאין עוד ראיה לעצם הגזלה, ואז יש להם גם סוג של מיגו כאן. בכל אופן, זה מצב אחד שבו גם בסייפה הם יהיו פטורים, אם הם טוענים שהם יודעים שאבא שילם. מצב שני זה מה לגבי אם היורשים האלו הם עדיין קטנים, האם אפשר לתבוע אותם? אז כאן יש הבדל בין שתי הברייתות. הברייתה הראשונה אומרת שאם הם קטנים הם פטורים, הברייתה השנייה אומרת שגם אם הם קטנים הם חייבים. זה המחלוקת בין הברייתות כאן, ועכשיו אם נעשה דילוג בערך מהשליש התחתון של עמוד א' ועד השורה החמישית לפני הסוף, שם גמרא מביאה עוד ברייתה ששם עולה שהמחלוקת הזאת, האם אפשר לתבוע קטנים, זה בעצם מחלוקת בין חכמים לסומכוס, שהברייתה הראשונה שאמרה שהם פטורים זה כמו סומכוס שאומר שאי אפשר לתבוע קטנים, חכה שהם יגדלו ואז תתבע אותם. לעומת זאת, ברייתא השנייה שאומרת שהם חייבים, זה כמו דעת חכמים שאומרים שאפשר לתבוע קטנים. אז זו מחלוקת סומכוס וחכמים, ועכשיו הגמרא מביאה סיפור על זה, שמתוך הסיפור גם נראה כמו מי פוסקים, וזה סיפור על רב ירמיה ואשתו, שהיו גרים בבית שאבא של אשתו, כלומר חמיב, נתן להם, ולא היה לו שטר על המתנה הזאת, אבל הם גרו שם 3 שנים, יש לו עדים על זה, כך שיש לו חזקת ג' שנים, וכנראה שבאיזשהו שלב אחרי שהם גרו שם 3 שנים, הם עזבו ונתנו לאח הקטן שלה לגור שם, הוא לא גר שם 3 שנים, והוא עדיין לא בר מצווה, ויום אחד אבא שלה נפטר, ורב ירמיה ואשתו רצו לחזור לגור בבית שלהם, אבל האח הקטן שם, והאח הקטן טוען, סליחה, אני היורש היחיד של אבא, אבא נפטר, אז אני אמור לגור פה, מה עוד שאני גר פה, אני מוחזק, אבל אומר רב ירמיה, מה פתאום, אבא נתן לנו את זה במתנה, ויש לי את זה הוכחה של חזקת ג' שנים, תלך מכאן. אז מה עושים? אז בהתחלה רב ירמיה בא לפני רבי אבין, ורבי אבין אמר לו, תקשיב, אולי לך כמו סומכוס שאי אפשר לתבוע קטן, ולכן גם אם אתה צודק, אתה עוד לא יכול לתבוע אותו שיצא מכאן, חכה שהוא יגדל, ואז תתבע אותו. כך אמר רבי אבין, ובסוגריים נעיר שמשמע כאן שהסיבה שאי אפשר לתבוע קטן, זה כי בעצם הבית דין לא יכולים לקבל עדים נגד מישהו כשבעל הדין, כלומר, הנתבע הזה לא נמצא כאן, והקטן, אפילו שהוא נמצא, זה נחשב שהוא לא נמצא, כי הוא קטן. אז זה מה שאמר לו רבי אבין. אחרי זה בא רב ירמיה לפני רבי אבאו, והוא דווקא אמר שכן טובים קטן, והוא הוכיח את זה מזה שרבי יושעי אמר שאם קטן אחד ישתלט על שדה של מישהו, אז לא אומרים בוא נחכה עד שהוא יגדל ורק אז נעיף אותו מכאן, אלא מעיפים אותו כבר עכשיו. אז גם כאן אפשר להעיף כבר עכשיו את האח הקטן של אשתו של רבי יומיה, כך אמר רבי אבאו, אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר, כי במקרה של רבי יושעיה מדובר בסתם קטן שבא והשתלט על שדה, אז ודאי שמעיפים אותו מיד, אבל כאן זה לא סתם קטן, אלא זה קטן שיש לו איזושהי חזקה או נמצא שם עכשיו, ואבא שלו הוא בעל השדה, זה לא סתם מישהו, אז כאן אולי באמת כן פוסקים כמו סומכוס, ואי אפשר להביא עדים נגד הקטן עד שהוא יגדל. עד כאן הדיון על מחלוקת סומכוס וחכמים, ששוב נזכיר, המחלוקת הובאה לגבי המקרה של המשנה שלנו, שאבא גזל ואז נפטר והילדים שלו ירשו את זה, שלפי המשנה שלנו שמדובר שהם אכלו, אז הם פטורים, אבל לפי הברייתות הם לא אכלו והם חייבים, אבל אם מדובר בקטנים, אז בזה ראינו מחלוקת בין הברייתות, האם אפשר לתבוע אותם כבר עכשיו או לחכות שהם יגדלו, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הראשון של השיעור, אנחנו כרגע בשליש העליון של עמוד ב'. בשביל הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, אנחנו נחזור עכשיו חזרה מהשליש העליון של עמוד ב' ועד השורה הראשונה של עמוד א', וכאן נראה משהו טיפה אגבי. וזה שראינו מקודם בדעת רמי בר חמה שיורש נחשב כמו לוקח, ועל מה הוא אמר את זה? על המשנה שלנו, שכאמור במקרה השני של המשנה האבא גזל ומת והגזלה הלכה לילדים, והמשנה אמרה שהם פטורים, ולמה הם פטורים? אז רמי בר חמה הסביר שהיה כאן גם יאוש וגם שינוי רשות, כי כשאבא הוריש להם זה נחשב כאילו מכר להם, וממילא זה נחשב שינוי רשות. וביחד עם הייאוש זה קונה. זה מה שראינו עד עכשיו. אבל עכשיו אומרת הגמרא שזו רק גרסה אחת. אבל יש גם גרסה אחרת של רבד הברבה שהוא אומר שכשרמי בר חמה אמר שיורש נחשב לוקח, הוא לא אמר את זה רק על המשנה שלנו, אלא הוא אמר את זה על מקרה עוד יותר מחודש וגם על המשנה שלנו. מה המקרה העוד יותר מחודש? זה מקרה שבו האבא לא הוריש לילדים שלו גזלה, אלא הוריש לילדים שלו ריבית. כלומר, האבא לקח ריבית ואז הוא מת והילדים קיבלו את זה בירושה. אומרת הברייתא שהם לא צריכים להחזיר, אפילו שעקרונית יש מצווה להחזיר ריבית, לומדים את זה מאל תיקח מיתו נשך ותרבית וכולי, וחי אחיך עמך, שתגרום לו שיחזור לחיות עמך, כלומר תחזיר לו את הריבית. בכל זאת, הירושים לא צריכים להחזיר. ולמה הם לא צריכים להחזיר? אז אומר עבד הברבה שגם כאן אמר רמי בר חמה שזה בגלל שיורש נחשב לוקח, ובעצם גם כאן היה ייאוש פלוס שינוי רשות, כי הלווה כשהוא נותן ריבית הוא מתייאש, הוא לא חושב שהריבית תחזור אליו, והיה שינוי רשות כי המלווה נפטר והוריש את הריבית לילדים, וכאמור ירושה נחשבת כמו לקיחה, ולכן הילדים לא צריכים להחזיר, כי זה ייאוש פלוס שינוי רשות. זה מה שאמר רבי בר חמה לפי הגרסה הזאת. לעומת זאת רבה גם כאן סובר שיורש לא נחשב לוקח, וממילא זאת לא הסיבה למה הילדים לא צריכים להחזיר את הריבית, אלא מה הסיבה? סיבה אחרת, וזה שפשוט הציווי שהזכרנו שצריך להחזיר את הריבית, זה מתייחס רק למלווה עצמו ולא לילדים. הילדים אין להם ציווי כזה, וכיוון שמבחינה ממונית לא היה כאן גזל, אלא זה רק איסור ריבית, הם יכולים להשאיר את הכסף אצלם. ועד כאן הגרסה השנייה, שלפי רמי בר חמה אמר את הדין שלו שיורש נחשב לוקח על דין אחר, וזה שאבא הוריש לילדים שלו ריבית. עכשיו, מהירה הגמרא לסיום, שלפי הגרסה הראשונה שרמי בר חמה את זה אמר את זה למשנה שלנו, שהוריש להם גזל, שעל זה הוא אמר שזה בגלל שיורש נחשב לוקח, אז לגרסה הזאת זה דווקא במשנה שלנו, אבל במקרה שהוריש להם ריבית, שם באמת אולי רמי בר חמה לא היה אומר שזה בגלל זה, אלא פשוט בגלל הסיבה של רבה, שפשוט הציווי להחזיר את הריבית לא נאמר להם. לעומת זאת, לפי הגרסה השנייה שרמי בר חמה אמר את זה על הריבית, אז על זה אומרת הגמרא שאם שם זה הסיבה, אז כל שכן שגם אצלנו לגבי כשהוריש להם גזל, זאת הסיבה שבגלל שיורש נחשב לוקח, יש כאן ייאוש ושינוי רשות, ולכן הם קונים. ועד כאן הסעיף הרביעי בחלק הראשון של השיעור, ואנחנו כרגע בשליש העליון של עמוד א', וראינו כל מיני קטעים גם בהמשך, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הסברנו את המשנה והברייתות, נחזור על זה שוב בסוף השיעור, ונעבור לחלק השני, שהוא הרבה יותר קצר, ובשביל זה נעשה דילוג נוסף, האחרון היום, מהשליש העליון של עמוד א', לשליש התחתון של עמוד א'. וגם כאן אנחנו עוסקים במקרה שהאבא הוריש לילדים משהו שהוא לא שלו, בינתיים דיברנו שהוריש להם גזל, שהוריש להם ריבית, עכשיו נדבר על כשהוריש להם פרה שאולה. כלומר, הוא שאל פרה, נניח לחודש, ואז הוא מת באמצע החודש, והפרה עכשיו אצל הילדים, מה הם עושים איתה? אז רב אומר לגבי זה שלושה דברים. דבר אחד זה, המעמד שלהם כאן הוא קצת מוזר, כי מצד אחד אומר רב, הם יכולים להמשיך להשתמש בפרה עד סוף תקופת ההשאלה, כי הם בעצם ממשיכים את אבא שלהם, אבל מצד שני, למרות שהם יכולים להשתמש בה, הם לא חייבים באונצים. כלומר, הם לא נחשבים כמו שואל, אלא אומרים המפרשים, הם נחשבים כמו שומר שכר, שהוא חייב על גניבה ועבדה, אבל הוא לא אחראי על אונצים. זה דבר ראשון שרב אומר, הם יכולים להשתמש, אבל פטורים מאונצים. הדבר השני שאומר זה שאם הם היו סבורים שהפרה הזאת היא באמת של אבא שלהם, ולכן אחרי שהוא נפטר הם לא רק השתמשו בה, אלא הם אכלו אותה, אז הם משלמים לבעלים רק את מה שהם נהנו. כלומר, הם לא משלמים את הערך האמיתי של הפרה, וגם לא את הערך האמיתי של הבשר, אלא רק שני שליש מהבשר, שזה ערך שאנחנו מניחים שגם מי שלא התכוון לאכול את הבשר הזה, אם היו מציעים לו במחיר של שני שליש, הוא כן היה אוכל, זה מה שהם משלמים, כמו אדם שנהנה מנכס של חברו בטעות, זה מה שהוא משלם. ולמה? למה הם לא נחשבים גזלנים או מזיקים, שאז הם כן צריכים לשלם הכל? לגזול, אז מסבירים המפרשים שהם לא נחשבים גזלנים, כי הם לא התכוונו לגזול, הם חשבו שזה שלהם, והם גם לא נחשבים מזיקים, גם כן, כי זה אונס גמור, ואפילו שאדם שמזיק באונס הוא חייב, אם זה אונס גמור כאן, אז הוא פטור, ולכן הם לא גזלנים, הם לא מזיקים, אלא משלמים מה שנהנו. זה הדבר השני שרב אמר לגבי המקרה הזה, אז בואו רק עוד פעם נחזור. הדבר הראשון, נקרא לזה מעכשיו רישה, זה שהם אמנם משתמשים, אבל הם פטורים מאונסים. הדבר השני זה שאם הם חשבו שזה שלהם, אז הם פטורים מהנזק המלא, אלא הם משלמים רק מה שנהנו, נקרא לזה עכשיו סייפה. ועכשיו, הדבר השלישי שרב אומר, זה שאם מניח להם אבים אחיות נכסים, ואגב, מקודם ראינו שני פירושים למשפט הזה, כאן יש רק פירוש אחד, הפשט, וזה שחוץ מאת הפרה השאולה הזאת הוא גם הוריש להם באמת קרקע, אז הם צריכים לשלם מאותה הקרקע. זה הדבר השלישי שרב אמר, אבל הגמרא מתלבטת, למה הדבר השלישי הזה מתייחס? האם זה מתייחס לרישה, לדבר הראשון שהוא אמר, או לסייפה, לדבר השני? כלומר, אפשרות אחת זה שהוא התייחס לרישה, שהרישה אמרה שהם פטורים מאונס, ועל זה רב אמר שאם הוא הוריש להם קרקע, אז גם באונס הם כן יצטרכו לשלם מאותה הקרקע. זאת אפשרות ראשונה להבין את זה. אפשרות שנייה זה כאמור שהוא התכוון לא לרישה, אלא לסייפה, שבמקרה שבו הם חשבו שזה של אבא שלהם, שאמרנו שהם פטורים, אז אם אבא שלהם הוריש להם קרקע, אז הם חייבים לשלם מאותה הקרקע. אלה שתי אפשרויות, ואומרת הגמרא שהאפשרות הראשונה היא בעצם סוברת את שתי אפשרויות. כלומר, שרב אמר את זה גם על הרישה וגם על הסייפה. לעומת זאת, האפשרות השנייה אומרת לא, זה רק על הסייפה ולא על הרישה. אז יוצא שלגבי הסייפה, שהם חשבו שזה של אבא שלהם והם אכלו, אז כאן לפי כולם, אם הוא הוריש להם קרקע, הם כן צריכים לשלם. לגבי הרישה, אם הם חייבים גם באונסים, כאן זה מחלוקת. אז עכשיו בואו רק נבין למה בסייפה כולם עודים ולמה ברישה זה מחלוקת. אז נקדים שבאיזה מקרה יתומים משלמים מקרקע שהם ירשו מאבא שלהם, זה רק במקרה שבו הקרקע כבר בחיי האבא הייתה משועבדת לאותו חוב. אז בואו נבדוק את הרישה והסייפה, האם זה נכון. אז לגבי הרישה, אם הם חייבים באונסים או לא, אז כאן זה תלוי בשאלה עקרונית לגבי שואל, כשאנחנו אומרים ששואל חייב אפילו באונסים, מאיזה רגע הוא מתחייב? האם מרגע השאלה או מהרגע שבו קרה האונס עצמו? כלומר, הבנה אחת זה שהוא מתחייב כבר מרגע השאלה, כבר באותו רגע רובץ עליו חוב או להחזיר את הפרה או לתת כסף, וממילא כיוון שכבר מאז האבא כבר התחייב, אז כבר מאז גם הקרקע שלו השתעבדה, ולכן אם האבא מת והוריש את הקרקע, היתומים צריכים לשלם מהקרקע, כך סוברת האפשרות הראשונה. לעומת זאת, האפשרות השנייה סוברת שהחוב לא רובץ כבר מההתחלה, אלא בהתחלה פשוט הוא נתן לו והוא צריך להחזיר, לא רובץ עליו כבר מההתחלה איזשהו חוב כספי, אלא החוב הכספי נוצר רק משעת האונס, אם קרה משהו לפרה, אז עכשיו נוצר החוב הכספי, וממילא כשאבא היה חי עוד לא היה חוב כספי, כי אז עוד לא קרה שום דבר לפרה, אלא מתי נוצר החוב? רק אחרי שאבא נפטר והיתומים היו עם הפרה וקרה איזשהו אונס, וממילא כיוון שזה קרה רק אחרי שאבא נפטר, אז הקרקע שלו מעולם לא השתעבדה לחוב הזה, ממילא הם פטורים לשלם מהקרקע של אבא שלהם. זה לפי אפשרות השנייה, ובזה הבנו את המחלוקת לגבי הרישה, האם כשהם ירשו קרקע הם צריכים לשלם או לא. לפי אפשרות הראשונה כן, כי זה השתעבד, לפי אפשרות השנייה לא, כי זה עוד לא השתעבד. זה לגבי הרישה. לעומת זאת, במקרה של הסייפה, שבו הם חשבו שהפרה של אבא שלהם והם אכלו אותה, כאן כאמור, כולם יודעים שאם הם ירשו קרקע, הם כן צריכים לשלם מהקרקע. ולמה כאן כולם יודעים? אז שוב, לפי האפשרות הראשונה, שבעצם כבר כשאבא שאל את הפרה, הקרקע שלו השתעבדה, אז כמובן שגם כאן הקרקע משועבלת והוא משלם, זה פשוט. אבל למה כאן גם האפשרות השנייה מודה לזה? אז מסביר הראש, שאומנם סתם ככה, הקרקע של האבא לא משתעבדת להשאלה הזאת, אבל כאן, עוד בחיי האבא, האבא עשה משהו לא בסדר, שגרם שכאן הקרקע שלו כן השתעבדה להשאלה הזאת. ומה הוא עשה לו בסדר? מה שהוא עשה זה שהוא לא סיפר לילדים שלו שהפרה לא שלו, וזה שהוא לא סיפר להם זה נחשב פשיעה, וכיוון שהוא פשע בשמירה, באותו רגע הקרקע שלו השתעבדה, ולכן לפי כולם בסייפה הם כן צריכים לשלם מהקרקע שהם ירשו. אז זו המחלוקת מתי הקרקע משתעבדת או לא. ולסיום, הגמרא אומרת שהאפשרות השנייה, שהקרקע לא משתעבדת כבר בהשאלה, אלא רק בהמשך אם קרה משהו, אומרת הגמרא שזה כמו רב פאפה, שרב פאפה אמר שאם אדם שאל פרה ואז טבח אותה בשבת, אומר רב פאפה, הוא פטור מלשלם. ולמה? כי יש לו פטור של קימלי בדרה במיני, כי ברגע שהוא טבח הוא גם מתחייב בכסף וגם מתחייב מיטה, וכשאדם מתחייב בכסף ובמיטה, אז עושים לו רק מיטה ולא כסף. עכשיו, למה בעצם שני הדברים אלו, החיוב הכספי וחיוב המיטה, קרו באותו רגע? כנראה כי לפי רב פאפה, החיוב על ההשאלה באמת לא קורה כבר משעת ההשאלה, אלא רק עכשיו, כשהוא טבח אותה. וממילא שני הדברים קרו בו זמנית, ולכן באמת יש קימלי, כאמור, כמו אפשרות השנייה. אגב, בסוגריים, במקרה הזה של רב פאפה, אם לא היה מדובר מוגדר שהוא טווח פרה שאולה, אלא שהוא טווח פרה שהוא גנב, אז כאן באמת גם לפי רב פאפה לא יהיה לו פטור של קימלי, כי כאן בניגוד להשאלה, שני החיובים הם לא בו זמנית, כי החיוב הכספי נוצר כבר כשהוא גנב את הפרה, ואילו חיוב המיטה כאמור זה רק עכשיו, ולכן זה לא קורה באותו זמן, ולכן כאן לא יהיה פטור של קימלי. ועד כאן החלק השני של השיעור, לגבי שהוא הוריש לילדים פרה שאולה, בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד א', את ההמשך עד השליש העליון של עמוד ב' כבר ראינו, ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו משנה שאם אבא גזל, ואז האכיל את הילדים שלו בגזל, או הוריש לילדים שלו את הגזל, בשני המקרים הילדים פטורים, ועל זה ראינו ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון לגבי שהוא האכיל אותם, הסברנו שמדובר שהיה ייאוש, וממילא כיוון שיש כאן ייאוש פלוס שמישהו אחר אכל, אז הם פטורים, אבל אם לא היה ייאוש, אז באמת לפי רב חיסטה הם יהיו חייבים, זה סעיף ראשון. בסעיף השני לגבי המקרה השני, שהוא הוריש את זה להם, אז ראינו שני הסברים למה הם פטורים, כשלפי שני הסברים מדובר שהיה כאן ייאוש, וזה שלפי רמי ברחם היה כאן ייאוש פלוס שינוי רשות, כי יורש נחשב כמו לוקח, לעומת זאת לפי רב היורש הוא לא לוקח, אלא כאן מה שהיה זה ייאוש פלוס שהם אכלו, ואז זה בעצם כמו המקרה הקודם של ייאוש פלוס מישהו אחר אכל, אז הוא לא צריך להחזיר. הקשנו על רבא שאמר שמחלו ממשך המשנה, שאמרה שאם יש דבר שיש בו אחריות חייבים, ולפי רבי הכוונה היא שזה כן קיים, אבל רבא ענה, אני מסביר כמו ברייתא של רבי יושעיה, שמסביר את המשפט הזה גם אם זה לא קיים, והכוונה היא שאם הם ירשו קרקע הם צריכים לשלם מהקרקע, ובכל אופן עד כאן שני הסברים, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי התמקלנו באותה ברייתא, ראינו איך כולם מסתדרים איתה, אז כאמור רבא ורב חיסטה מסתדרים איתה מעולה, כי הברייתא בעצם אומרת בדיוק את מה שהם אמרו, שהכל תלוי בזה שיהיה ייאוש, פלוס שמישהו אחר אכל, אז מדובר שם שהיה ייאוש, וממילא ברי שהוא הכיל אותם, ולכן יש ייאוש, פלוס שהם אכלו, ולכן הם פטורים. בסעיף הברייתא מחלקת, אם הם לא אכלו הם חייבים, אם הם אכלו הם פטורים. אותה סיבה, זה רבא ורב חיסטה. לעומת זאת, רמי ברחמה לא יכול להסביר כך, כי הרי לדעתו, אם היה ייאוש, אז גם אם הם לא אכלו הם פטורים, כי זה ייאוש פלוס שינוי רשות, ואילו הברייתא חייבה בזה, אלא רמי ברחמה צריך להסביר שבברייתא מדובר שלא היה ייאוש, והסיבה שם שהם פטורים זה כי לדעתו, אם הם אכלו זה פותר אפילו בלי ייאוש, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד שתי ברייתות שדווקא חייבו אם יוניח בפניהם, והסברנו ששם מדובר שהם בכלל לא אכלו, ולפי רמי ברחמה גם לא היה ייאוש, ולכן הם חייבים, אבל הברייתות אמרו שיש שני מצבים שבהם הם פטורים. מצב אחד, לפי איך שבסוף רבה הסביר, זה שהם אומרים, אנחנו יודעים שאבא שלנו שילם לך, וגם אין לך עוד ראיה לעצם הגזל, ואז הם פטורים. מצב שני זה אם הם קטנים, שלפי ברייתה אחת, קטנים פטורים, וזה כמו סומכוס שאומר שאי אפשר להביא עדים מול קטנים, צריך לחכות שהם יגדלו. לעומת זאת, הברייתה השנייה מחייבת גם קטנים, כי כמו חכמים שאפשר לתבוע קטנים. אגב, זה ראינו סיפור עם אבירמי ואשתו שהתווכחו עם האח הקטן שלה של מי הקרקע, ושם גם כן רבי אבין אמר שאולי כמו סומכוס שאי אפשר לתבוע את הקטן, אפילו של אבירמי היה חזקת ג' שנים נגדו, אלא תחכה שהוא יגדל. רבי אבאו לעומת זאת אמר בהתחלה שכן אפשר לתבוע, והוכיח את זה מסיפור אחר, אבל דחינו שכאן כיוון של הקטן גם יש חזקה, שזה היה פעם של אבא שלו, אז באמת אולי אי אפשר לתבוע, ונשארנו בזה בשאלה, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, לגבי מה שרמי ברחמה אמר שיורש נחשב לוקח, אז כאמור אנחנו ראינו שהוא אמר את זה למשנה שלנו, שאם האבא גזל ואז הוריש לילדים, אז יורש נחשב לוקח והוא קונה את זה בייאוש פלוס שינוי רשות. רבד הברה ולעומת זאת אמר שהוא אמר את זה גם על מקרה שהוא הוריש להם לא גזל אלא ריבית, שגם כאן הסיבה שהם לא משלמים זה כי יורש נחשב לוקח וזה ייאוש פלוס שינוי רשות. לעומת זאת הגרסה הראשונה לא סוברת כך, אלא במקרה הוא של הריבית הסיבה שהם לא משלמים זה אחר, וזה שפשוט עליהם אין את הציווי להחזיר ריבית. זה היה הסעיף הרביעי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני של השיעור דיברנו על אבא שהוריש להם לא גזל ולא ריבית אלא פרה שאולה, ולגבי זה רב אמר שלושה דברים. ברי שהוא אמר שהם יכולים להשתמש בה אבל הם פטורים מאונסים. בסייף הוא אמר שאם הם חשבו שזה של אבא שלהם והם אכלו אותה, אז הם לא משלמים את הערך האמיתי אלא רק מה שנהנו. ואחרי זה הוא אמר דבר שלישי, וזה שאם הוא הניח להם גם קרקע, אז הם כן צריכים לשלם. והגמרא מתלבטת למה הוא התייחס. אפשרות אחת זה שהוא התייחס גם לרישא וגם לסייפה, וזה מתוך הנחה ששואל כבר ברגע השאלה נוצר לו חוב כספי והקרקע שלו משועבדת, וממילא הם צריכים לשלם על זה גם על אונסים וגם אם חשבו שזה שלהם. אפשרות שנייה זה שהשואל לא מתחייב כבר מההתחלה, אלא רק אם קורה משהו, ולכן הקרקע לא משתעבדת, ולכן אם קרה להם אונס הם לא צריכים לשלם מהקרקע, ורק במקרה השני שהם חשבו שזה של אבא שלהם, אז הם צריכים לשלם מהקרקע, וזה כי לפי הראש אבא פשע בזה שהוא לא סיפר להם, וברגע הפשיעה הזאת הקרקע השתעבדה ולכן צריכים לשלם מזה. וראינו שבאמת רב פאפה כך סובר שההתחייבות לא מתחילה מההתחלה אלא רק ברגע הפשיעה או אונס, ולכן באמת אם שואל טווח את הפרה שהוא שאל בשבת, אז הוא פטור מדין קימלי, כי גם החיוב הכספי וגם חיוב המיטה קורין באותו רגע, ולא אומרים שהחיוב הכספי התחיל כבר מהזמן שהוא שאל. כל טוב.